אז לנושא הראשון שעליו רצינו לדבר, נגיד קודם כל שלום לכבוד חבר הכנסת צבי סוכות, שלום לך.
שלום לך.
שלום, שלום, תודה שאתה מצטרף אלינו. חדשות ממש מהרגעים האחרונים ממה שראיתי בקבוצות, אבל זה נושא שמדובר כבר הרבה לאחרונה, הצעת החוק לסגירת הערוץ, נקרא לו ערוץ האויב כבר אפשר לומר, אל-ג'זירה, ולפי מה שהתפרסם ממש בשעות האחרונות, ראש הממשלה נתן הוראה שהחוק יעלה לקריאה שנייה ושלישית, אפשר לומר שזה ממש הישג ישיר שלכם.
תראה, אני חייב לומר לך את האמת שאני לא חוגג בזמן הזה, אנחנו נלחמים לסגירת אל-ג'זירה כבר זמן מאוד ארוך. לצערי, מה שקרה זה שהיועמ"שים באו ופשוט היועמ"שית בעיקר פשוט יקרה את החוק הזה מתוכן. החוק הזה לא יביא לסגירת אל-ג'זירה לצערי, למרות הכותרת המפוצצת שלו. הדבר הזה...
למה? למה אם אני יכול לשאול אותך מיד למה? למה אתה סקפטי?
זה פשוט מאוד, כי מה שהיועמ"שית עשתה עם החוק הזה, בא לשר התקשורת ואמר לו, אדוני, יפה מאוד שאתה רוצה לחוקק, אבל בוא נזכיר לך מי כאן בעל הבית במדינה, ואם אתה לא תעשה את מה שאני אומרת לך, אז אני אלך לבגץ ויהיה נגדך לשם החוק ייפסל. ומה שהכניסה בחוק הזה, זה בעצם שהחוק הזה תקף רק לשלושה חודשים, עוד סיום המלחמה לפי המוקדמים ביניהם. אחר כך, רק ל-45 ימים, יהיה אפשר לסגור את אל-ג'זירה. וגם זה רק אחרי שהוא מביא חוות דעת מקצועיות של כל גופי הביטחון. אחרי שיש חוות דעת מקצועיות של כל גופי הביטחון, צריך ללכת לממשלה או לקבינט, ואחרי שהם מאשרים, צריך ללכת לאישור, שזה חסר תקדים בחקיקה. אין אף חוק במדינת ישראל דומה לדבר הזה, שצריך אישור שופט מחוזי על החלטה של ממשלה. ואחרי שיש אישור של שופט מחוזי, מה שהוא יכול לעשות זה רק לסגור ספקי תוכן ישראלים כמו יס ועוד. שערבים בכלל לא משתמשים בהם. בא שר ואמר לה, לפחות תני לי לסגור באינטרנט. אמרה היועמ"שית, לא, אדוני השר, באינטרנט אתה תוכל לסגור רק אתרים שיושבים על שרת ישראלי. אל-ג'זירה כמובן לא יושב על שרת אינטרנט ישראלי.
נכון.
אחרי כל הדבר הזה, אז אמרנו, לפחות נביא סנקציות על הכתבים שמסתובבים בארץ. אמרו, מה פתאום? זה פגיעה בחופש הביטוי, אפשר לעשות סנקציות עליהם. לא, פחות להחרים להם את המצלמות. אמרה, אין בעיה, זה אתה יכול להחרים להם את המצלמות, אבל אם הם משדרים מהטלפון הנייד, או טלפון נייד אסור לך לגעת. בקיצור, כתבי אל-ג'זירה יוכלו, גם אחרי שיתקבל, אם יהיה את כל חוות הדעת, ואת הקבינט, ואישור שופט מחוזי, ואתה תראה בעוד שבוע כותרת שנסגרה עוד שבועיים, או לא יודע מתישהו, כותרת שנסגרה אל-ג'זירה, צריך להבין שהמשמעות היא שעדיין יהיה אפשר לצפות באל-ג'זירה דרך האינטרנט, ודרך תלחות הלוויין, שזה הדרכים המקובלות שבהן ערבים צופים באל-ג'זירה. הכתבים שלהם יוכלו להסתובב בארץ בין מפריע.
אז סגירה לא תהיה כאן, סגירה לא תהיה כאן, אבל תן לי לשאול אותך עכשיו את השאלה, לפחות קיראנו את האמבטיה, אם אפשר להביא את המשל הזה מהמלאק?
תראה מה, לכן, אתה יודע, זו הטענה של שר התקשורת, אמר בואו רגע, אמר לי שר התקשורת, אמר לי הרב מזוז, שים רגל בדלת, לפחות תתחיל.
השאלה אם זה בכלל התחלה, או שהפוך, יכול להיות שזה סינדול, נניח בעתיד, אם יועץ משפטי אחר וממשלה יותר נוחה, לוואי ותהיה, אז הדבר הזה יעצר, כי יגידו, הנה, יש כבר חוק.
היה לנו על זה ויכוח בתוך הקואליציה, ויכוח עמוק, אני יכול להגיד לך שכל חברי הקואליציה בוועדה התנגדו לחוק. כמו שהוא, אנחנו לא רצינו לדעת אותו להצבעה, אנחנו חשבנו שעדיף שהוא לא יוגש בכלל, מאשר שהוא יוגש בצורה שתפוך אותנו לבדיחה, כי הרי תחשוב מה יקרה ביום שיחריבו על סגירת אל-ג'זירה, והם ימשיכו לשדר מכל מקום.
עכשיו השאלה היא כזאת, בוא נדבר רגע מעבר לחוק. אתה חושש שהוא יעשה את הפעולה הפוכה? הרי הרבה פעמים אמרו, אני זוכר, ממש לאחרונה זה דובר גם כן, מההיבט אומנם של המפלגות החרדיות, שלא פעם כשאנחנו מכניסים את הרגל לדלת, כמו שאתה אמרת, לחוק מסוים, אבל היא נשארת פתוחה גם לצד השני. מה יקרה אם מחר, מפלגות ערביות, או אפילו הרבה פעמים תנועות פלסטיניות שלוקחות ייצוג של עורכי דין, ערבים שמייצגים אותם, ינסו לסגור ערוצים ימניים ציונים? מה יקרה אז? אנחנו בעצם פתחנו פה דלת לדעתך?
אתה יודע, אני מספיק זקן כדי לזכור שהדברים האלה...
הם קרו, ערוץ 7 מי שזוכר, כן?
ואז היום המשית לא שמה את כל ההגבלות שהיא שמה לג'זירה. את ערוץ 7 סגרו אליהם את האונייה, השתלטו להם על האונייה בלב ים כדי שהם יפסיקו לשדר. את תחנות הרדיו החרדיות בזמנו סגרו בכל מקום בלי שום צווים ובלי שום יומשים ובלי לא 45 יום, בלי חוות דעת. תקשיב, כשזה היה לצד שלנו עשו את זה, חוק ישראל היום שעלה לכאן ופיל ממשלה לפני שהוא עבר, החוק הזה לא נתקל בהתנגדות כזו של המערכת המשפטית, ולכן אני אומר בהקשר הזה, כשרצו לפגוע בימין, עשו את זה בלי שום דבר. לפחות שיתנו לנו משהו לעשות להסתה לטרור האמיתי.
אתה אומר, לפחות הנחמה בזה שכבר קרו הפגיעות האלה, שאין לנו לחשוש עכשיו.
מה אתה יודע, החוק הזה הוא...
שזה יקרה עכשיו.
רגל בדלת, אני שומר
הפרקה לי. תן לי לשאול אותך, אתה בכל זאת חבר פעיל בקואליציה, החוק הזה הוא רק דוגמה. אתה מרגיש שאנחנו הולכים אולי סוף ימיה של הממשלה? אני שואל את זה חס חלילה ממקום, לא מהמקווים כמובן, אבל ממקום דואג, כי מצד אחד יש פה ממשלה יציבה, 64 ח"כים, כולם אומרים את זה מיום היווסדה, לא הייתה ממשלת ימין עם כזו יציבות. נשים את המלחמה בצד, כי כל ממשלה שחובה מלחמה, חובה מלחמה על כל ההשלכות. אתה מרגיש בתוך הקואליציה עצמה פתאום סדקים, או שאתה אומר, עזבו, זה רעשי רקע, אנחנו עובדים?
אני לא מרגיש סדקים, אני מרגיש שיש, אתה יודע, יש קשיים, אנחנו בתקופה מאוד...
קשיים חריגים?
שידע מדינת ישראל, באמת מעולה מהקשות שידע מדינת ישראל, אבל לפחות בתחושה שלי כחבר קואליציה, הדבק חזק, אנשים מבינים גם את המשמעויות של הזמן שאנחנו נמצאים בו, מבינים שאי אפשר עכשיו על כל דבר לריב, על כל דבר לפרק עליו ממשלה, ויש פה דברים שהברית הזו היא אמיתית, צריך לזכור את זה, יש פה ברית של המחנה האמוני שהיא ברית אמיתית, והיא ברית שאני חושב שהיא תמשיך להתקיים עוד הרבה שנים קדימה.
מה אתה חושב משפטית על המצב שלנו? אמנם אנחנו תוכנית משפטית שמנסה להתנתק כמה שיותר מהפוליטיקה, ובסוף הכל מעורבב. לאן אנחנו הולכים? יחסי בגץ ממשלה. הנה תיארת לנו כאן חוק שבחקיקה שלו כבר חוקק שצריך חוות דעת משפטית. לאן אנחנו הולכים? בעצם הפרדת רשויות כבר מזמן, אין זה אנחנו יודעים, אבל זה בכלל מגיע למקומות שלא דמיינו.
לצערי הגדול, הרפורמה המשפטית, כולנו יודעים מה היה בסופה, ואנחנו עסוקים לנצח את המלחמה הזו, כי יש לי מסביבנו אויב שרוצה לרצוח את כולנו בלי הבדלים, קואליציה, אופוזיציה, והוא חזק מתמיד, כי אנחנו מדברים על הערבים ועל העיראקים ועל החות'ים והסורים והאיראנים וכאלה גדול מהירדנים והמצרים והמצרים. בקיצור, אנחנו מלאי איומים מסביב, ואני לא רואה איך לפני סיום המלחמה אפשר לגשת עוד פעם לנושא כזה, וגם אני צריך לעבוד יותר על ההסברה שלו, כי אני חושב שרוב עם ישראל, אתה יודע, מה הפייק הכי גדול הרי? למה הלכנו לסיפור הזה של בגץ? הרי זה כל החרטוטים שלהם על השפחות והכפייה הדתית, הרי לא היה ולא נברא.
לא היה ולא נברא, הכל סולף, הכל סולף מתחילתו.
אף חבר כנסת דתי או חרדי אף פעם לא ניסה להוביל חקיקה של כפייה דתית לחילונים, או של להחליט ריח אותם להיות שפחות, ולא התחיל אפילו הדבר הזה.
נכון.
מה באמת הסיפור? הסיפור שבסוף, קודם כל, יתנו לנו לקיים את אורח החיים הדתי שלנו אצלנו, יתנו לנו לעשות אירועים בהפרדה, אתה יודע, דברים כאלה מצד אחד, ומהצד השני, לתת לנו להילחם באויב. זה היה הדרייב המרכזי לסיפור המשפטי, ואני חושב שאנחנו לא צריכים לשווק את זה מספיק טוב בצורה הזו, כי אם אנשים היו מבינים שהסיבה שאנחנו היום, הנה, חוק אל-ג'זירה זה דוגמה מצוינת, הסיבה שאנחנו לא מצליחים לנצח את האויב, זה כי אנחנו קובלים לעצמנו את הידיים במשפטיזציה, אז אנשים, היו הרבה יותר אנשים שתומכים ברפורמה, ואני מקווה שהמסר הזה יחלחל.
אני יכול להגיד לך שאמר לי קולגה נאמר, עורך דין שעוסק הרבה במשפט מנהלי, מן הסתם יצא לך לקרוא את ספרו של שמחה רוטמן, מפלגת בגץ, אחד הפרקים המרתקים שם, זה נושא גלגולו של היועץ המשפטי לממשלה, גלגול כוחו של המוסד הזה שנקרא היועץ המשפטי לממשלה, הוא אמר, הפרק שנכתב בשבועיים האחרונים, היה מצדיק כתיבה של הספר הזה מתחילתו. ממש, זה פשוט לא יאומן, אבל נקווה שיגיעו זמנים יותר טובים, תודה רבה לך שהיית איתנו, ושתצליחו, בעזרת השם, מעבר לחוק רזה, כמו שתיארת, שהוא ישמין, מקווה. תודה.
תודה רבה.